בביאתו של יתרו, בסדר, בזה בזאת השם נעסוק עכשיו. אז נקרא מהר את הפרשייה, שקצת ארוכה, וכדי נתחיל. וישמע יתרו חוי מדיין חותם משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי יוציא אדוני את ישראל ממצרים. ויקח יתרו חותם משה את ציפורה של משה אחר שילוחיה. ואת שני בניה ששם אחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ושם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי, ויצילני מחרב פרעה. ויבוא יתרו חותם משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר אשר חונה שם הר האלוהים. ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה עמה. ויצא משה לקראת חותנו, וישתח וישק לו, וישאלו איש לרעהו לשלום, ויבואו האוהלה. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אדוני לפרעה ולמצרים ולעדות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם אדוני. וייחד יתרו על כל הטובה אשר עשה אדוני לישראל אשר יצילו מיד מצרים. ויאמר יתרו, ברוך אדוני אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. עתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. ויקח יתרו חותן משה ולעז ברכים לאלוהים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם משה מבוקר עד הערב. וירא חותן משה את כל אשר עושה לעם, ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם, מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב. ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אל העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל לסור לבדך. אתה שמע בקולי עצך, ויהי אלוהים עמך. יהיה אתה לעם מול האלוהים, והבאת אתה את הדברים אל האלוהים. והזהרת אתם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכובה ואת המעשה אשר יעשו. ואתה תחזה מכל העם את שירך יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. וישפטו את העם בכל עת, והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטוהם, והקל מעליך ונשאו איתך. אם את הדבר הזה תעשה, וציווך אלוהים ויכול תעמוד, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא ושלום. וישמע משה לכל חותנו, ויעש כל אשר אמר. ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל, ויתן אותם ראשים על העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. ושפטו את העם בכל עת, את הדבר הקשה יביאון אל משה, וכל הדבר הקטון ישפוטו הם. וישלח משה את חותנו, וילך לו אל ארצו. טוב, אם מישהו רוצה להעיר אז שיעיר, בסדר? אני אתחיל בינתיים. יש שאלות, הערות? טוב, אז מה?
הוא אומר לו, בציווך אלוהים. כאילו,
אם את הדבר
הזה תעשה בצלך אלוהים,
אתה יכול לעבוד, וגם כל העם השלב מבוקר אותך שם. כן. ואז זה בצלך אלוהים.
אם
עד
עכשיו הוא לא ציווה את זה, אז
למה שעכשיו הוא כאילו... מה הוא?
לא,
אז... מה הוא מבקש כאילו... כשיצווה אותך אלוהים להגיד דברים, לעם, אז אתה תוכל לעמוד בך.
כן.
אם אני זוכר נכון, נראה לי בספר, אני לא יודע,
איזה סיפור? על מה? בפרשת דברים מדובר על מינוי שופטים.
ומשה אומר כאילו, שהוא עצמו.
נכון, נכון. שאלה אם זה אותו מקרה או לא אותו מקרה, בסדר? נכון, אני לא יודע אם תעסק בזה עכשיו, בסדר? כן. נכון, כן, תשימו לב, יש המון כינויים שונים ליתרו. פעם הוא כהן מדיין חותן משה, פעם הוא רק חותן משה, פעם הוא חותנו, פעם הוא יתרו. בסדר, שאלה, יש לך איזה רעיון נזהר, מה זה בא להגיד?
ואשתו ובניו, כי אשתו גם איזשהו יחס של משה לשתול
בים. זה מעניין מה שאתה אומר, אם כי אפשר לקרוא את הפסוק, ויבוא יתרו חותן משה, ובנה ואשתו של משה. כאילו כולם מתייחסים למשה, הוא החותן מצד אחד, והם בנה ואשתו.
אבל התייחסות אליהם?
אל מי?
אל אשתו,
של משה. אז שאלה טובה, בסדר? לכאורה, כן, יתרו מגיע לפה עם... אם בכלל, מסתבר שמשה עד עכשיו, כן, שכחנו מזה קצת, משה רבנו משאיר את ציפורה ואת בניו, נכון? מה שחזל אומרים, שאהרון פוגש את משה ואומר לו, הראשונים אנו מצטערים, מצטערים על כל מי שנמצא במצרים, אתה עוד מביא את, את המשפחה שלך למצרים, אז משה מחזיר את, את אשתו ואת בניו למדיין, ושכחנו מהם. בסדר, אנחנו עוברים את כל יציאת מצרים, כל המכות, כל... וזה לא קשור, ויש חלק מעם ישראל שלא נמצא לא נמצא בכל הקטע הזה. טוב, בניו של משה לא יוצאים ממצרים ולא לא חווים את כל מה שקורה ביציאת מצרים. ופה מוטי שואל, לכאורה משה עדיין לא מתייחס אליהם, כאילו הוא שכח מהם, כאילו יתרו צריך להביא אותם, ומשה כאילו שוכח מהם, ו... וגם כשמגיעים הוא מתייחס ליתרו ולא לילדים, לא למשפחה. מילא לאישה, רגילים להדרות נשים, אבל לילדים. אור תורך, זה הולך ככה. טוב, שמעון, רצית משהו?
זה אומר, היום משה אני רואה נכתב פה בעדיך, לאשתך ושני בניהם. אבל אתה פה יבצבי שלו ושני בניה, אבל לא בניה
חכים. טוב, נכון? בסדר, גם עוד הערה, בסדר, שוב, אני רק רוצה לומר מהתחילה, שזה קשור, שוב משהו על המשפחתיות, בסדר? שני בניה ולא בניך, כן? אני חותנך, אשתך, אז גם בניך נכון. מה העניין?
אני
רוצה
להציג את עצמם בכלל.
אני
אתרוגל.
אני בא אליך. חוץ מזה גם...
כן, לכאורה זה שליח, נכון? כי... כי למה הוא צריך... בסדר, ויאמר משה, אני חותך יתרו בא אליך, ואז ויצא משה לקראת חותנו, ורק אז הוא נפגש איתו. סימן שהוא שלח עליו איזה מישהו. בסדר?
כן,
מה?
אז שלח, איפה יתרו היה? חוץ למחנה?
יתרו היה במדיין. הוא יצא, והוא שלח מישהו למשה. למה הוא שלח שאלה?
בסדר? פסוק ירדן, כתוב, ויקח יתרו חותך משה לא עצמך. וכתוב ויבוא אהרון וכל זקני ישראל יכול להרים חותן משה. איפה משה היה? רק אהרון והזקנים בלי משה.
יכול להיות, אם כי, זאת אומרת, לכאורה משה נמצא עם יתרו, אתה שואל למה לא כתוב לאכול לחם עם משה וחותנו, כן? כאילו מדוע יתרו הוא העיקר פה. טוב,
אם משה היה שם
כן. מה שמועה שמע הובא, שואל רש"י, כן? אז הפשט כתוב, נכון? כתוב מה הוא שמע, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל לעמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. טוב, אז לפחות לפי הפשט, את מה שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל, ולכאורה הפירוש הזה זה יציאת מצרים. בסדר? זה מה שיתרו שומע. אחר כך, בפסוק ח' משה מספר ליתרו גם כן מה קרה. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אדוני לפרעה ולמצרים ולעדות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם אדוני. ופה התגובה שיש מחלוקת בדברי חכמים איך לפרש אותה, וייחד יתרו על כל הטובה אשר עשה אדוני לישראל אשר יצילם מהמצרים, ויאמר יתרו ברוך אדוני אשר יציל אתכם מיד צרה ופרעה אשר יציל העם מיד מצרים וכולי וכולי. יש תגובה ארוכה של יתרו. מה התחדש פה ליתרו? הרי הוא כבר שמע שמועה בעקבותי האהובה. מה התחדש לו פה?
התאמת.
מה?
התאמת.
התאמת עם א', אבל אז כשהוא שמע בהתחלה, למה לא וייחד יתרו? בגלל, סתם בגלל שהוא שמע את זה משמועה.
זה לא היה מספיק מפורט, זה השמועה הזאת. זה היה משהו רחוק כאילו,
כשהוא
שמע.
טוב, התאחר. כן. הפסוק הראשון זה פסוק א', והשני זה פסוק ח' והלאה. מה שמשה מספר, ואז התגובה של יתרו. זה מ-ט' עד א', ב'. נכון, אז יש פה חידוש, בסדר? בהתחלה יתרו שומע את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא ה' את ישראל ממצרים. בסדר? מה השם עשה לעם ישראל למשה? הוציא אותם ממצרים. כשמשה מספר לו, אז הוא מספר את כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים על אודות ישראל, וגם את כל התלאה שמצאת בדרך ואצלם השם. בסדר? אבל לכאורה הדגש פה הוא על מה השם עשה לפרעה ולמצרים. בסדר? זה קצת מסביר לנו את מסכת סנהדרין, כן, המקור השלישי. אז וייחד יתרו. טוב, יש פה שני פירושים. הפירוש השני, שמואל אמר שנעשה חידודים חידודים כל בשרו. זאת אומרת, היה לו קשה עם מה שהוא שמע ממשה. אמר רב, היינו דאמרי אינשי גיור עד עשרה דרי לא צבזה הרמאי קמי. אומר רב, זה מה שאומרים אנשים, כשאתה פוגש גר, עד עשרה דורות אל תבזה גוי בפניו, כי עדיין קשה לו, עדיין קשור קצת לגויות, וקשה לו שאתה מבזה גוי בפניו. אז יתרו שומע מה שהשם עשה לפרעה ולמצרים, ולכן וייחד יתרו, לכן קשה לו, לפי שמואל. בסדר? אז זה לכאורה משהו שמתחדש לו. כי הוא גוי. אז גוי ששומע, או אפילו גר, כן? ששומע...
גוי זוהה כבר
מצרים? לא. גוי או גר, אפילו גר, ששומע דברים רעים על גויים, אז קשה לו עם זה. כי המקור שלו הוא גם גויי. בסדר? טוב, עכשיו יתרו, לאן הוא מגיע? פסוק ה' ויבוא יתרו לחותם משה ובנה ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוהים. איפה זה? מה? למה? לא, לכאורה שם במדבר יש את הר האלוהים, שם הוא חונה. בסדר? לכאורה הר האלוהים, זה הר סיני, זה חורב, נכון?
כמה פעמים כתוב הר האלוהים חורב.
נכון. אז לכאורה זה חורב. איפה היה הסיפור הקודם של עם ישראל? פרשת בשלח, איפה היא נגמרת? באיזה מקום? ברפידים, נכון? המלחמה עם עמלק. אז יש פה איזה קפיצה, בסדר? לא כך ברור מה... איפה עם ישראל נמצא עכשיו? האם הוא נמצא ברפידים? הוא כבר הגיע להר חורב? מה הוא עשה בדרך? זה לא כתוב. נכון. יכול להיות, אבל יכול להיות שמוטי צודק, אני באמת לא יודע. זאת אומרת, לפי מה שמוטי אומר, אז לכאורה אנחנו באותו אזור, בסדר? חורב ורפידים זה כנראה אותו מקום. ואז השאלה היא, אז למה באמת מבדילים, כן? למה לא כתוב ויבוא עמלק וילך עם ישראל בחורב, בסדר? למה יש פה שתי משמעויות למקום הזה? או שבאמת שני מקומות נפרדים, ואז יש פה איזשהו דילוג לכאורה מרפידים להר האלוקים, לחורב. עוד משהו מוטי שמוכיח לכאורה לא כמוך, בתחילת פרק י"ט, כן, שזה הפרשייה הבאה, בחודש השלישי יצא בני ישראל ממצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפדים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. פה אנחנו כבר בהר חורב במתן תורה. אז לכאורה זה לא אותו מקום, בסדר? והמסע הזה להר חורב, להר האלוקים, לחורב, למדבר סיני, למרות שפה לא כתוב מפורש הר האלוקים, המסע הזה קורה אחרי הסיפור של יתרו. אז יש מחלוקת גדולה לגבי השאלה, באמת מתי זה קרה. כן, הגמרא מסכת זבחים, טוב, המקור פה, איתמר בני רבי חייא ורבי יהושע בן לוי. אחד אמר יתרו קודם מתן תורה היה, ואחד אמר יתרו אחר מתן תורה היה. וזה מחלוקת תנאים גם, וישמע יתרו כהן מדיין, משמו משמע אובן התגייר, רבי יהושע אומר מלחמת עמלק שמע, שרקתי מצידו יכלו שיהושע את עמלק ואת עמון לפי חרב, רבי אלעזר מודעי אומר מתן תורה שמע אובן, כן, הוא שמע על מתן תורה, אז מה שמתן תורה כבר היה, שכשניתן תורה לישראל הכל הולך מסוף עולם ועד סופו. בסדר, אז שאלה מה, מדוע יתרו בא, האם הוא בא בגלל מתן תורה, או שהוא בא בגלל, בעקבות מלחמת עמלק, ובעצם זאת המחלוקת, יש לנו פה מחלוקת, שאלה מתי בדיוק יתרו בא, האם הפרשייה שאנחנו קוראים עכשיו קרתה אחרי מתן תורה, והיא נכתבה שלא במקומה משום מה, או שהיא קרתה לפני מתן תורה והיא כתובה במקומה. יש לנו קצת זמן, אז הרמב"ן מדבר על זה בעריכות, בסדר, הוא ממשיך גם לדבר על זה, בעצם פה את הרמב"ן רק בשביל שנראה כל מיני כיוונים שהוא אומר. אז הרמב"ן אומר, כבר נחלקו רבותינו בפרשה הזאת, יש מהם אומרים כי קודם מתן תורה בא יתרו כסדר פרשיות, ויש מהם שאמרו שאחר מתן תורה בא, וזה ודאי הסתיים מן הכתוב שאמר ויבוא יתרו חותם משה בניו ואשתו אל המדבר אשר חונה שם הר האלוהים, הנה אמר שבא להם חנותו לפני הר סיני שחנו שם שנה אחת, וזה טעם אשר הוא חונה שם, כן, זה לכאורה ראיה שהוא בא אחרי מתן תורה, בסדר? אלא הר אלוהים שהוא חונה שם, שהוא מתעכב שם.
הבנים של משה לא
יהיה
בר סיני.
מה? ואז הבנים של משה לא יהיה בר סיני, נכון? זה עוד יותר מעצים את הסיפור של בני משה, בסדר? אני רוצה להזכיר שבפסל מיכה כתוב, זוכרים את הסיפור בפסל מיכה, כן? אז כתוב שמיכה לקח לו איזה לוי והפך אותו להיות לכהן בשבילו, ואז בני דן עוברים שם ולוקחים אותו, חוטפים אותו, והוא נהיה הכהן שלהם. וכל הסיפור לא כתוב מי זה האיש הלוי, ובסוף כתוב גרשום בן מנשה, משהו כזה, שנייה, אולי אני שכחתי שם עוד שם, יש שם שלושה שמות אני חושב, יהונתן בן גרשום בן מנשה, בסדר? זה האיש הלוי הזה. עכשיו המנשה הזה, אז הנון שלו היא תלויה, כתוב מנשה והמם שינה והנון היא תלויה, בסדר? וחז"ל אומרים, יש דעה בחז"ל שאומרת שמנשה זה בעצם משה רבינו, ויוצא שיהונתן בן גרשום נכדו של משה הוא נכדו של משה. הוא האיש הלוי, בסדר? הוא כאילו העובד עבודה זרה, טוב? אז יש משהו קשה עם זרו של משה, בסדר? ואז באמת לכאורה, כמו שהוא אומר, לכאורה בניו של משה לא היו במתן תורה, אם יתרו אחרי מגיע אחרי מתן תורה, אז לא היו, לא ביציאת מצרים, לא במתן תורה, בסדר? וזה באמת לא פשוט. ואני מאוד נזהר בלומר מה שאני אומר עכשיו, כי אנחנו לא יודעים בדיוק, כן? חוץ ממאמר חז"ל הזה, אבל אנחנו לכאורה לא רואים את בניו של משה בהמשך, בסדר? את השושלת של אהרון אנחנו מכירים, בני תמר, בני אלעזר, אנחנו נפגשים במהלך הדורות איתם. עם זרעו של משה לא נפגשים חוץ מהרמז הזה פה בפסל מיכה שחכמים דורשים אותו לגנאי, שהוא יש שם איזשהו קשר לעבודה זרה, כן, פסל מיכה זה לא כך ברור בדיוק מהו, אבל יש שם איזשהו קשר וחכמים דורשים שזה נכדו של משה רבנו. אז בסדר, זה באמת פרשייה לא פשוטה וכאובה, ואולי נגיד אליה משהו אחר כך. אני ממשיך קצת ברמב"ן, בעוד שאמר והודעתי את חוקי אלוהים ותורותיו שנותנים הנתונים לו בהר סיני, כן, מפסוק ט"ז, משה מספר ליתרו, אני מודיע לעם את חוקי אלוהים ותורותיו. אז זה היה אחרי מתן תורה, אומר הרמב"ן. כי זה מה שהוא מודיע להם. ועוד כי כאן אמר וישלח משה את חותנו, ומתי משה שולח את חותנו, כתוב בפרשת בהלותך, ויאמר משה לחובב ואומר להם, הנה חותם משה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם, נוסעים לארץ ישראל. אז זה כבר אחרי מתן תורה, בסדר? אז עוד ראיה לזה שזה היה אחרי מתן תורה. ועוד הביאו ראיה, ממה שכתוב בספר דברים, זה הפרשייה שאבידן דיבר עליהם קודם, השם לוקחנו דיבר עליהם בחורב לאמור, רב לכם שבת בער הזה, בסדר? אז כתוב על חורב, ואחר כך כתוב, ואמר לכם בעתי לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם, ואקח את ראשי שבטיכם, וכו', וזו עצת יתרו. אז בספר דברים משמע, שאם אכן זו עצת יתרו, אז היא מופיעה אחרי מתן תורה, אז יש פה המון ראיות לזה שיתרו בא אחרי מתן תורה. ואם כן, נצטרך טעם, למה מקדימים הפרשה הזאת בחוטבה בחג? בסדר, אם הם באמת צודקים, שיתרו בא אחרי מתן תורה, אז מה פתאום הפרשייה כתובה לפני מתן תורה? אז אמר רבי אלעזר המודעי, כי היה זה בעבור דבר עמלק. כי כאשר הזכיר רעה שעשה ממנו עמלק, וציווה שנגמלה וקראתו, הזכיר שעשה ממנו יתרו תורה טובה, להורתנו שנשלם לו גמול טוב. בסדר, זה כנגד זה, מול עמלק שעשה לנו רעה, וצריך להחזיר לו כגמולו, להשיב לו כגמולו, אז כך יתרו עשה ממנו טובה, צריך להשיב לו כגמולו, ואכן, כשבאים להחריט את עמלק, אז כתוב אצל שאול שהוא אומר לקני, סורו רדו מתוך העמלקי, פן הוסיפך עמו, בסדר, כדי להחזיר טובה לקני, זרו של יתרו. ועם כל זה אני שואל, אז הרמב"ן מקשה עליהם, כשאמר כתוב בישמע יתרו, בפסוק הראשון אצלנו, את כל אשר עשה השם משה וסלמו, כי הוציא השם את ישראל מצרים, למה לא אמר ששמע מה שעשה למשה וסלם ונתן תורה, שהוא מהנפלאות הגדולות שנעשו להם, בסדר? למה לא, למה זה כתוב במפורש פה שהוא שמע את מתן תורה? נכון. כן. גם אתה יכול לשאול, בסדר, הוא לא... חוץ מזה שיש דעה אחרת. הוא מקשה, זה קושיה טובה. הוא אומר, ראיות הן טובות, אבל יש לי קושיה, נכון, הוא באמת נוטה כאן דעה השנייה. מה? דרכנו לנסות להבין את הכל, אבל... בטח הרמב"ן הרבה פעמים אומר, אני חושב כמו הדעה הזאת, אני יותר יותר יודע, כן? גם ההלכה פוסקת הרבה פעמים, כמו תנא.
כן, אבל ההלכה
מסתדר. כן. בסדר, הוא לא מבטל אותה, אבל הוא אומר, אני מסתדר יותר עם הדעה השנייה. כן, ושוב אחר כך, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם פה למצרים, למה לא מספר לו את מעמד הר סיני? בסדר, זה העיקר, יודע לו שהשם אחד, אמת, ותורתו אמת, וכולי. והקרוב אליי, בסדר, אתם רואים שורה שמתחילה במילה לא, בערך עשר שעות מהסוף, הקרוב אליי לתפוס סדר התורה, שבא קודם מתן תורה ביותם ברפידים. אז הרמב"ן סובר כמו הדעה השנייה, שיתרו בה קודם. כמו שאמרו במחילתא, רבי יהושע אומר, מלחמת עמלק שם אהובה, שהיא כתובה מצידו, ונסע עמהם ברפידים אל הר סיני, טוב, אז הוא נסע, יתרו נסע עם עם ישראל עד הר סיני, והכתוב שאמר אל המדבר אשר חונה שם הר אלוהים, עניינו כי היה הר סיני בדרך מדיין קרוב משם. שהרי משה הלך שם לראות צום מדיין, ובארון המפגש שהוא בהר אלוהים, כן, הרי משה הסתובב שם באזור, נכון, הסנה והר אלוהים עם הארון, זה היה באזור. טוב, וכולי וכולי, זה מה שסובר הרמב"ן, הוא עוד ממשיך שם, בסדר, הבאתי את זה רק כדי... שנראה ככה ראיות לכאן ולכאן. טוב. בסופו של דבר, יתרו רואה את הסיפור של משה שעומד על העם, שכל העם עומד עליו מן הבוקר ועד הערב, ויתרו יועץ למשה, וזה דבר שהוא מיוחד, כן? שיש פה משהו, איזושהי תקנה, איזושהי אולי אפילו מצווה, או... משהו שמתחדש בעקבות הצעתו של יתרו, הגוי, הגר, בסדר? לא כתוב לנו, בפשט התורה לא כתוב בדיוק מה הוא. שאלה אם אדון משה רבנו צריך את ההצעה של יתרו, וכי משה לא יכול לחשוב על הייעול של מערכת המשפט לבדו.
משה חזר מסיים.
יתרו היה חסר נשיאה?
לא, אני אומר שזה לא, שהיה
נשיאה. לכן הוא מייעץ. אתה אומר, צריך להקשיב לבעלי ניסיון. אפילו אם זה משה רבינו. נכון. כן, נכון. מה? טוב. לפחות ממחורת, כתוב, האם ממחורת ויש משה לשפוט את העם, בסדר? ואז לכאורה, אחר כך, כן. בסדר? אני חושב שהפרשיות פה מחולקת לשני חלקים. חלק אחד, איך יתרו מקבל מעם ישראל, כן, זה כל החלק הראשון. החלק שני, איך יתרו נותן לעם ישראל, זה החלק של ההיצע, בסדר? החלק שיתרו מקבל מישראל מתומצת בפסוק, בפסוק ז', אני חושב, בעצם, כן. זה ההיצע.
זה ההיצע.
נכון.
הביצוע של ההיצע.
לא, לא כתוב מתי הביצוע של ההיצע. זה נשמע בפשט שזה סמוך, אבל לא כתוב. מה? והיה אז כל אשר אמר, כן, אבל דן אומר אולי זה היה עוד 5 שנים. בפשט זה נראה שזה מיידי. שמה? שזה אולי היה מספר דברים. טוב, יכול להיות. בפשט, משמע פה שזה ככה, ככה לפחות הרושם שעולה מהפסוקים, בסדר? שזה קרה מיד אחר כך. טוב, אז ויצא משה, מה? א', אני חושב. או א', או ו'. כן, דברים א'. טוב, אז פסוק ז' כתוב, ויצא משה לקראת חותנו. בסדר? אז יש יציאה חבירה גופנית ליתרו. וישתחו, וישק לו, בסדר? יש ביניהם איזשהו קשר, יש ביניהם דיבור, וישאלו שלראו לשלום, ויבואו האוהלה. יש פה איזה, כאילו משה יוצא ליתרו, בסדר? יוצר איתו קשר, מדבר איתו, ומכניס אותו פנימה לאוהל. בסדר? זה אני חושב שמתאר בתמצות את מה שקורה. משה רבנו פוגש יתרו ומכניס אותו פנימה. לא זוכר מי אמר, אולי עזר אמר את זה בקודם, אז יתרו שומע את הסיפור, שומע על רעתם של המצרים, בסדר? ואז באמת אולי קשה לו קצת לקבל את זה, ואז גם התגובה של יתרו היא, בפסוק י', ברוך השם אשר הציל אתכם יד מצרים, יד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים, בסדר? כל הנקודה היא, המצרים, אתה ידעתי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם, מה פירוש המילים האלה? כי בדבר אשר זדו עליהם, יודעים? נכון, שבאותו דבר שהם זדו עליהם, באותו דבר שהמצרים זדו משון זדון, כן? רצו לעשות לעם ישראל בזדון, להשליך אותם אל המים, ככה רש"י מביא, אז באותה מידה הם עבדו, בסדר? וזאת האמירה של יתרו, כן, זה מה שאומרת הגמרא במסכת סוטה. פה בדף, אמר בן עזר, מה ידכתיב? כי בדבר אשר זדו עליהם, בקדרה של בישלו בה נתבשלו. מה אם משמע דהי זדו לישנה דקדרה, הוא תכתיב, היה זה יעקב נזיל. טוב, באותה קדרה שהם בישלו במים, להשליך את המשרה למים, בה הם נתבשלו וטבעו במים. ומתוך זה יתרו מגיע לאמונה, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, למה? כי בדבר אשר זדו עליהם. כנראה יתרו, לפי מה שהוא הכיר מכל מיני אמונות אחרות, אז יש כל מיני אלים, כל מיני כוחות, כל מיני בני פסילים, כן? והכוחות נלחמים בזה בזה, ומישהו נצח מישהו אחר, המים נצחים את האש וכו'. וכשבא מישהו, איזשהו אל כזה, ולוקח את אותו כוח של האויב ומשתמש בו, אז זה מורה על גדלותו, בסדר? כי בדבר אשר זדו עליהם, ולכן אתה ידעתי כגדול השם מכל האלוקים. אני חושב שגם האמונה של יתרו בהשם מקבל פה ביטוי נוסף, בכינויים, בהתחלה בפסוק א' כתוב שהוא שמע את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. לא בטוח שזה, שיתרו אומר את זה, ייתכן שהתורה אומרת את זה. ומשה, כשהוא מתייחס להשם, אז הוא מזכיר, אז הוא מדבר על, על י' כ' ו' כ'. כן, את כל אשר עשה השם לפרעה, ויצילם השם. ואז כתוב, ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל, והיום יתרו ברוך השם. תעדתי גדול השם וכולי, בסדר? אחר כך זה כן חוזר לאלוהים. הרמב"ן קצת מדבר על זה, למה שם זה כן חוזר לאלוהים. בכל אופן, אולי המעבר מאלוהים לשם השם, גם כן מבטא את זה שיתרו הולך ומכיר את, את השם.
זה גם מה שפרעה
אמר, שפרעה
אמר, בגלל זה בהתחלה, מה הוא שמע?
את כל אשר עשה אלוהים למשה?
למשה, לישראל. זה רק בביחס לישראל. זה לא מספיק...
זה קצת הפוך. כן, אבל אפשר אולי להבין שכי הוציא השם את ישראל מצרים, זה לא נאמר, זה לא משהו שמע, אלא זה התורה מתארת. אבל אולי, בסדר.
אבל
אחר
כך, מה
שמשה
מספר לו,
כן. כן. אני חלק מהתיאור של זה, שיתרו מצטרף לעם ישראל, כמו מה שיזהר ציין מקודם, הכינויים של, של יתרו. בהתחלה יתרו, כתוב ככה, וישמע, בפשטות יתרו זה הוא עצמו, הבן אדם הפרטי יתרו. חותן משה כמובן מבטא את זה שהוא קשור למשה, וכהן מדיין כמובן קשור לזה שהוא מחוץ לעם ישראל, בסדר? אז הפתיחה היא, וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה. זאת אומרת, יתרו שומע משהו, הוא מתחיל להתלבט, הוא מתנדנד, הוא שייך לכל העולמות. בסדר? גם יתרו, גם חותן משה, וגם כהן מדיין.
נראה לי שזה דווקא בסדר הזה, יתרו
קודם כהן מדיין, ואחרי זה הוא חותן משה.
כהן מדיין, אבל בכל זאת, אז מה הקשר
אליו?
אז הוא
חותן
משה.
ואז יתרו נוטה לכיוון עם ישראל. אז בפסוק ב' כתוב, ויקח יתרו חותן משה. פסוק ה', ויבוא יתרו חותן משה. כן, אני חותנך יתרו, כן? בסדר? יתרו חותן משה. מה? נכון, בפסוק ח', זה רק חותנו, זה מצד היחס של משה, בסדר? משה מתייחס אליו כחותנו בלבד, ולא עם, בלי קשרים לכיוונים אחרים, אלא רק לתוך עם ישראל, הקשר שלו למשה. ויספר משה לחותנו, ויצא משה לקראת חותנו, ואחרי זה ויספר משה לחותנו. זה ההתייחסות של משה. ואז יתרו צריך להחליט, והוא עומד עם העצמיות שלו כדי להחליט. ויחד, ויומר יתרו בפסוק, סליחה, פסוק ת', ויחד יתרו, פסוק י', ויומר יתרו, בסדר? ניצב יתרו בפני עצמו, הוא מתבונן בדברים עם עצמו וצריך להחליט. ובסוף, הוא מחליט בפסוק י' ב', ויקח יתרו, כן, אחרי שהוא אומר את הדברים, ויקח יתרו, חותן משה, בסדר? הוא מחליט לצרף את עצמו, את יתרו, לכיוון של חותן משה. ועכשיו, אחרי שהוא מצטרף, מכאן והלאה הוא נקרא כל הזמן רק חותן משה. כי הוא ממש שייך למשפחתיות, לעם של משה. מה?
זה מה
בסדר, מסתדר? טוב. כן, וזה מעין מה שכתוב במחילתא דרבי ישמעאל. מתחילה היה משה מתכבד בחמיו, שנאמר וילך משה וישוב אל יתר חותנו, עכשיו חמי מתכבד בו, אמרו לו מה טבעך, אמר להם אני חותן משה. בסדר, אז פה חז"ל גם כן מבטאים את זה ש, שהדברים, שהדברים מתהפכים. בסדר, יתרו מחליט לשייך את עצמו אל, 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 אל עם ישראל ומתבטל לחלוטין אל היותו חותן משה. כן, ולזה נוטה דעתו של רב במסכת סנהדרין, כן, אני חוזר למעלה, רב אמר על ויחד יתרו, רב אמר שהעביר חרב חדל בשרו, אומר רש"י שמעל את עצמו ונתגייר. בסדר, יתרו שומע ומתגייר. אז עד כאן זה החלק הראשון של הפרשייה, שמדברת על כך שיתרו מקבל לעם ישראל, מתקרב ומקבל מעם ישראל את, את האמונה בקדוש ברוך הוא. החלק השני מדבר על הנתינה של יתרו לישראל. אז בואו נראה מה, מה קורה ב... ב, ב, ב במשפט, האם יתרו ומשה מבינים את הדברים אותו דבר, או שמה, ואני חושב שכך, גם הרב קוק חושב ככה, שיש שוני בתפיסה שלהם את, את המשפט, בסדר? אז בואו נראה. ואם הוא חורת, פסוק י' ג', כן, ויש משה לשפוט את העם, והעם עומד כל הבוקר עד הערב, ואז יתרו רואה את זה ושואל אותו, מה קורה פה, מדוע אתה יושב לבדיך, וכל העם ניצב עליך מבוקר עד ערב. ואז משה אומר לו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, ועודתי את חוקי אלוהים ותורותיו. בסדר, אני, העם בא אליי לדרוש אלוהים, יש להם דברים בין איש ובין רעהו, אז אני מודיע להם את חוקי אלוהים ותורותיו. אני קיבלתי את התורה, אז אני מעביר אותה הלאה. אומר לו חותן משה, סליחה רגע, כשמשה מתאר, אז הוא אומר, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים, כי יהיה להם דבר בא אליי. זאת אומרת, העם בא אליי, הוא בא דווקא אליי ולא אל מישהו אחר. משה כמובן לא אומר את זה מתוך גאווה, האיש הענף באדם, אלא הוא מחפש דווקא משהו שאני יכול לתת לו. מה אני יכול לתת לו ושופט אחר אולי לא יכול לתת לו? והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. כלומר, משה רבנו מבין שכש... לוי ויהודה רבו והלכו מכות ועכשיו אחד מהם תובע את השני שייתן לו פיצויים, ששלם לו נזק, בושת וכו'. אז משה רבנו מבין שיש פה דרישה לתורת האלוקים, לידיעת השם. זאת אומרת, זה מה שאנחנו הרבה פעמים אומרים בלימוד התלמוד, כן, בלימוד תורה בכלל, שהתורה מציגה בפנינו כל מיני דינים שיכולים להיראות גם כדינים אנושיים, כמו שיש לכל עם חוקה, יש משפט, כן? יש החלטה מה עושים במקרה שאדם נתן לשני אגרוף ושבר לו את השיניים, אז יש החלטה, יש פסק, בסדר? יש דין, יש חוק, מה קורה במשפט, במקרה הזה. אז לכאורה גם התורה ככה עם ניואנסים שונים, אבל אנחנו יודעים שזה לא כך. אנחנו יודעים שהתורה מופיעה כל מיני הלכות, כל מיני דינים, כדי להופיע דרכם עקרונות אלוקיים. בסדר? כלומר, כשהגנב משלם כפל והטובח ומוכר וכולי, משלם 4-5, אז זה לא סתם איזה קנס של פי 2 או פי 4-5, אלא יש פה איזושהי משמעות אלוקית שאמורה לחול במציאות. כלומר, כל מה שקורה במציאות, אומר משה רבנו, זה בא בעצם כדי להופיע את דבר השם במציאות. ולמה הוא עיקה את השני וגרם לו לחוסר? כדי שעכשיו נוכל להופיע את דבר השם במציאות. בסדר? בניגוד לתפיסה רגילה של אנשים, שאני תובע אותך בבית המשפט כי אתה חייב לי כסף, כי אתה פגעת בי, אז אני רוצה כסף. אומר משה רבנו, כן, בסדר, אבל כשאני שופט על פי חוקי אלוקים ותורותיו, אז מה שיוצא, שכשאני אומר לך, אתה צריך לשלם לשני, או דינך או כזה וכזה, אז אני בעצם מופיע פה את דבר השם. טוב, אני לא פותר סכסוכים. לא זאת הנקודה. בסדר, אתה תקבל את האלף שקל שמגיעים לך. אבל הנקודה היא שאני מוריד פה את דבר האלוקים לעולם, עוזר לו להופיע בעולם. בסדר? מה? כשאתה לומד גמרא, אתה לומד כל מיני דינים שמופיעים, בסדר? אז אתה יכול להגיד שיש שותפים שחולקים בכותל, נכון? כל מיני דיונים, מתי אפשר להכריח, מתי אי אפשר להכריח, כן? מי משלם, מה משלם? למה זה? אז יש פה שני מישורים, מישור אחד זה להגיד, אנחנו רוצים לפתור את הבעיה, רוצים שתוכל לחיות בחצר שלך, אז בואו נעשה משהו, נבנה כותל, לא נבנה כותל וכו', בסדר? ויש מבט אחר, שיש משהו יותר עמוק, שהוא אומר, הכותל מבטא משהו, אתה יודע, משהו אלוקי, השותפות שלכם מבטאת משהו אלוקי, והמשפט בא, כשהשופט יגיד לך בני כותל או אל תבני כותל, חלוק את החצר וכדומה, אז הוא לא רק אומר לך איך להתנהג בפועל כדי שתסתדרו, כמובן זה גם אמור לסדר אתכם, אבל בעצם זה בא להגיד לך איפה הקדוש ברוך הוא ודינר, כן, איפה הקדוש ברוך הוא וכל מיני מהויות שהוא רוצה שיופיעו בעולם, איך הם מופיעים באמת במציאות שנוצרה, בסדר?
כן.
בוא נקרא מה משה רבנו אומר, הוא אומר כי יבוא אל העם לדרוש אלוהים, בסדר? במילים האלה כשאתה קורא את זה משה רבנו, מה אתה מבין? הוא אומר העם בא לדרוש אלוהים, בסדר? הוא רוצה את השם, רוצה לדעת מה שהוא אומר, כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו, אז הוא כן מדבר על משפט בין איש ובין רעהו, ואז הוא אומר ועודתי את חוקי אלוהים לתורותיו. אז לכאורה משמע שמשה תופס את השפטתי בין איש ובין רעהו כעניין אלוקי שאמור לבוא לידי ביטוי במציאות. זה נכון שאנחנו היום נוקטים ובשורה התחתונה בית הדין היום יגיד לך טוב עדיף שתעשו פשרה, בסדר, בוא נראה איך נסתדר בסופו של דבר, וגם כמו שראינו בעניין גודו הגוד נגיד, בסדר, שרצינו לחלוק, בסדר, לא יוצא מכל מיני סיבות, אז בוא נמצא פתרונות מעשיים יותר, כן, אז שאלה מה עושים אם אם זה לא הלך, ואם גודל הגודל לא הלך, בסופו של דבר צריך לפתור את הבעיה. אבל פתרון הבעיה לא יופיע את המימד האלוקי. בסדר? כמו שהתורה אומרת, עין תחת עין. אז התורה אומרת, עין תחת עין. זאת אומרת שכדי לחפר על נטילת העין, צריך לקיים עין תחת עין. חכמים קיבלו שעין תחת עין זה ממון. אז פה אני לוקח את זה שלב אחד יותר למעלה, כן? שבעצם התורה באה ואומרת לך מה, איך הדין האלוקי יופיע במציאות, מה אין תחת העין. החכמים למדו שזה ממון, טוב, זה לא בדיוק אותה דוגמה, זה לא בדיוק אותו הדבר. המשפט האנושי בסופו של דבר, המשפט שלנו בסופו של דבר מתחשב בכל מיני נסיבות, כן? מוצא פשרות וכדומה. המשפט האלוקי הוא כמעט אף פעם לא מתקיים. היום בבתי דין, כן, ענייני ממונות, נגיד, הוא כמעט אף פעם לא מתקיים הדין האלוקי בשלמותו, אלא יש התחשבות בכל מיני דברים שקורים למטה. משה רבנו תופס את הדברים שצריכים להופיע כמקור שלהם. בסדר? זאת אומרת כשיש אנשים שרבים על משהו, אז זה מה שצריך להופיע, מה שהתורה אומרת בדיוק, כי הסוג הזה של התשלומים הוא מבטא משהו אלוקי, וזה מה שמשה מודיע לעם. בפועל, שנייה, בפועל פעמים רבות ורוב הפעמים לא זה מה שיהיה למעשה, כן? למעשה אולי באמת תהיה איזושהי פשרה, תהיה חלוקה אחרת, בסדר? מה? משה רבנו חושב עליה שכן, ולכן משה רבנו עומד ושופט את העם כדי שהעם ישמע את דבר האלוקים. אתה באת אליי להגיד שמישהו נתן לך סתירה? בעצם מה אתה רוצה לשאול אותי, אומר משה רבנו? אתה רוצה לשאול איך הקדוש ברוך הוא, איך דבר השם מופיע דרך הסתירה הזאת, בסדר? אז בוא אני אלמד אותך את דבר השם, בסדר? זה משה רבנו.
למה הוא משנה את השיטה שלו?
מה?
למה הוא משנה?
אז בואו נמשיך, בסדר? רק שמרון ורון תרצו להגיד משהו, כן?
בעצם,
בעצם אז אפשר לומר שבימי משה רבנו, כן הוציאו עין דרך עדיין.
יש נציב מאוד מעניין, שהוא טוען, אני לא זוכר אם גם, אני חושב שגם היה תחת עין, אני לא בטוח, בסדר? הוא טוען על הרבה דינים ש, שבמדבר התקיימו ככתבם. טוב, זה, אני צריך למצוא את זה, אני לא זוכר בדיוק
על מה. עכשיו, אני חושב שאני
התווכחתי איתו, אז אמרתי את זה רגע, תודה. אז יש פן כזה, בסדר? יש פן כזה. יש לכאורה כיוון כזה.
גם לדיינים
פה. נכון.
אז פה רוצים דיסק.
יכול להיות, יכול להיות, אבל אתה...
סמצא
בקיר. נכון, אבל אתה מסכים שפה משה רבנו, כשהוא קורא לדיין אלוהים, והוא מגדיר את זה, שכשאני חטפתי ממך סתירה, אז אני לא בא לבכות, אני בא לבקש את דבר השם, זה מה שמשה רבנו תופס, וזה מה שהוא מעביר לעם. לעומת זאת, כשיתרו אומר לו מה לעשות, אז אומר לו, בפסוק י"ט, אומר ככה, אתה שמע בקולי, עצך ואלוהים ממך. היה אתה לעם מול האלוהים ובטעת את הדברים אל האלוהים. אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא, אתה הצינור בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. והזהרת אתם את החוקים ואת התורות. והודעת להם את... בסדר? אתה תזהיר אתם את החוקים ואת התורות. והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. משה רבנו הוא מתווה הדרך הכללית, בסדר? את הכיוון האלוקי, לאן עם ישראל הולך. ואתה תחזם כל העם שחיים וכולי, ומה הם? ושפטו את העם בכל עת. והיה כל הדבר גדול יביאו לך, וכל הדבר קטון ישפטו הם. חז"ל דורשים על הפסוקים שהוא אומר, ועודתה להם, במסכת בבא קמא, תניא רבי יוסף ועודתה להם זה בית חייהם, את הדרך זה גמילות חסדים, ילכו זה פיקוח חולים, בא זו קבורה, את המעשה זה הדין, אשר עשו זו לפנים משורת הדין. זאת אומרת, משה יתרו מגדיר למשה, אומר למשה, אתה תביא את התורה כמו שהיא מלמעלה, אבל את הפנים המעשיים של התורה, אז זה כבר צריך משהו אחר, זה כבר צריך איזושהי ירידה למטה, זה גם כלול כבר בהודעתה להם את הדרך ילכו בה ואת המעשר אשר יעשו. בסדר, אתה אומר לו לקדוש ברוך הוא, אתה תוריד את זה לעם באיזה דרך הם ילכו. כן, ואתה תבחר את השופטים, והשופטים הם, בכל הדברים הקטנים, הם התמודדו עמם, את הדברים הגדולים שבהם לכאורה צריכים להופיע, צריך להופיע דבר השם בצורה אחרת, זה יגיע אליך. הם יורידו אותה לארץ.
כן, איך זה מבטא את דבר השם? איך זה דבר השם? כאילו מה שהם שופטים?
יכול להיות, אבל הם בעיקר ישפטו בצורה המעשית, בפן המעשי. הם יגידו, אתה חייב לו 150 שקל. אז יתרו באמת אומר לו, בואו נחלק בין הדברים, כן? אני תסתכלו רגע, ציטטתי את ההתחלה כדי לראות את כל הפסקה הזאת, עוד יסוד את חוייתו. משה רבנו עולם השלום ותפסו איתו את כוח המשפט בתחילת יסודו באומה, העלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות, לאותו תוכן האלוהי שמשפטי ישראל באים אליו, ודרישת אלוהים באה יחדה במשפט הישראלי. משה רבנו לוקח את המשפט ומעלה אותו למעלה, לדרישת אלוקים, אתה בא למשפט, אתה בא לדרוש אלוקים. אומר לו, יתרו, לא טוב הדבר שאתה עושה, יש דרישת אלוקים, אתה תעשה את זה, אבל תדע לך שהעם מחפש גם את הפן המעשי, הפשוט, בסדר? לכן משה מדגיש, יבוא אליי העם, למה יבוא אליי? למה משה רבנו רוצה שכולם יבואו אליו? כי הוא זה שהוא, הוא הצינור מהקדוש ברוך הוא, ולכן הוא זה שמסוגל לעשות את זה. אומר לו, יתרו, בסדר גמור, אתה תהיה מול האלוקים, ואתה, ודברים גדולים יגיעו לך, ואתה תלמד את העם, אבל העולם הזה, החיים בעולם הזה, הם יותר מסובכים והם יותר קטנים מדבר האלוקים הגדול שאתה מדבר עוד אותם.
זה כנראה מי שבאמת רוצה כאילו לשמוע מה
זה
הדבר הגדול.
כן. זה יכול קצת להסביר לנו את מה שדיברנו קודם על הקשר של משה עם משפחתו, בסדר? שהוא מאוד, שהוא לכאורה לא קיים מצד משה רבנו. ואנחנו יודעים שמשה רבנו פרש מן האישה, כן, ותדבר מרים ואהרון במשה, לא יודעת שהאישה הכושית אשר לקח, לא רק במשה דיבר השם, לא גם בנו דיבר, בסדר? וחז"ל מפרשים שמרים מדברת על זה שמשה פרש מן האישה. אז משה רבנו זה משהו מיוחד. משה רבנו הוא פורש מן האישה, הוא נמצא בהר האלוקים. זה אולי התשובה לסתירה בין המקומות. עם ישראל עדיין מרפידים, אבל משה רבנו נמצא בהר האלוקים. משה רבנו נמצא במקום אחר, ולכן הוא מודיע את דבר האלוקים, ולכן הוא פורש מאשתו. ויתרו, כל הזמן מדגיש את הצד המעשי, אני חודך בא אליך, ואשתך, או שבני האימה, ויתרו חוזר על עצמו פעמיים ושלוש, על... הפירוט, ויבוא יתרו, חותם משה, ובנה ואשתו, בסדר, יתרו מדגיש כל הזמן את הצד העולם הזה, בסדר, את הצד המעשי יותר. משה רבנו, הוא נמצא למעלה, נמצא בהר אלוקים. זה מתבטא במשפט, זה מתבטא ביחס שלו למשפחתו.
משה
מסתם משהו היה מעולם העשייה, כי כל פעם הוא לא פחות או יותר, כי השם דיבר אליו, והוא בעצם הופיע את המגמה, אז הוא הגיע למעשה. הכל יחסי, ביחס לקדוש ברוך הוא, משה הוא בשר ודם לגמרי. ביחס לעם ישראל...
הוא מעולם המעשה, זה דמות.
אבל ביחס לעם ישראל, חז"ל אומרים, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים, חז"ל אומרים חציו, כן? איש האלוהים, משהו מאוד מיוחד על משה רבנו, בסדר? משה רבנו ביחס לעם ישראל הוא במקום אחר. טוב, ביחס לקדוש ברוך הוא כמובן הוא בשר ודם. וזה מה שיתרו בא ללמד. ויכול להיות שהמחלוקת הזאת לא להוריד את משה רבנו, זאת אומרת, הוא כן פונה למשה רבנו, בסופו של דבר, בעצם מה שהגוי או הגר בא ללמד את עם ישראל, שאלנו למה משה רבנו לא עושה את זה לבד, אנחנו יודעים שיש דברים פרטיים שמתפרטים על ידי הגויים, שעם ישראל לומד מהם, כלומר, יש כל מיני דברים שהאומות פיתחו. אתה יודע שלצרפתים יש כיוון משלהם, לגרמנים יש את הסדר שלהם שהתגלה לצערנו בצורה קשה נגדנו, ולכל העם יש נקודות שבהם הוא מיוחד. ועם ישראל יש בו משהו יותר כללי. וכדי שעם ישראל ירכוש גם את הצד הפרטי, הוא צריך את הקשר עם הגויים. וכשעם ישראל חוזר לארצו, וזה הגיע מארץ אחת וזה מגיע לארץ אחרת, אז כל אחד מביא איתו את הפן הזה, את הפן הפרטי שנמצא באותה אומה. אז זה מה שקורה, בסדר, זה מה שקורה בכלל כיום ובמהלך הדורות, כן, עם ישראל שואב מהאומות את הנקודות הפרטיות שלהם, כי עם ישראל הוא כללי, וזה מה שקורה פה. עם ישראל מקבל מיתרו, דווקא מבחוץ, דווקא מישהו שבא מחוץ לעם ישראל, הוא יכול לעזור לעם ישראל להתחבר לפרטים, לצד המעשי, הפרטי של העולם, ולא רק להישאר בצד המופשט, בצד העליון, עם האלוקים. כן. יכול להיות שיש איזה קשר, לא חשבתי על זה. זה לא מובא כדרשה. זאת אומרת, שם זה כתוב, מה זה כתוב ש... כן, יש שם ציטוט? יכול להיות. טוב, יפה. וזה בעצם יתרו בא, או שהוא בא בגלל יציאת מצרים, או שהוא בא בגלל מתן תורה. בסדר? ואני חושב שהתנאים האלה אולי חלוקים בשאלה מאיפה הגוי מתקרב לעם ישראל. בסדר? השאלה אם הוא מתקרב מתוך מבט על עם ישראל, מבט על ההיסטוריה של עם ישראל, או שהוא מתקרב מתוך החוכמה של התורה. לכאורה פשט התורה הכריע שיתרו בה אחרי, לפני מתן תורה, כן? זה ככה כתוב לפחות, בפשט. שהגוי בא מתוך ההכרה של עם ישראל, של השגחת הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, עוד לפני מתן תורה. וזה שוב אולי קצת מתקשר לעניינו, שיתרו לא בא, כן, לפחות לפי הפשט, יתרו לא בא מתוך התורה, בסדר? מתוך הנבדלות של עם ישראל, אלא דווקא מתוך ההופעה בפועל של עם ישראל, שקדוש ברוך הוא מוליך לעם ישראל בפועל בתוך העולם הזה. זה מה שמחבר את זה מה שמחבר את, יתרו לעם ישראל. מה זאת אומרת?
זה קשור
גם
לפסוקים
הראשונים. מה שמשה אומר לו ואז ואיחד. כן. אבל איחד זה מהצד ב...
זה גם
לא מהצד
של התורה.
נכון. כן.
זה הסיבה
שהוא מביא את אשתו ואת בניו. אני חושב שהסיבה שהוא מביא את אשתו ואת בניו, כי הוא כאילו הוא רוצה להוריד את משה לקרקע. אתה יודע? אז הוא מחבר אותו למציאות, ומשה רבנו לכאורה מתעלם ממשפחתו, כי משה נמצא במקום אחר, חורש מן האישה. לא, אני לא יודע, לא כתוב פה, אבל לא כתוב פה היחס של משה למשפחה, בסדר? כי משה נמצא במקום אחר, הוא נמצא בהר האלוקים, הוא לא נמצא ברפידים, הוא לא נמצא בעולם הזה כביכול. זה לא טעה, זה משה רבנו, זה המדרגה שלו. הוא מקבל את הדברים, נכון, הוא מקבל את הדברים ביחס לעם ישראל. משה רבנו, לפי הדברים האלה, חשב שרצה שכל עם ישראל יהיה כמוהו. בסופו של דבר מסתבר שעם ישראל כעם לא יכול להיות כזה, בסדר?
זה מסתבר על ידי יתרו, זה שינוי עצוב, זה שינוי שכל התורה
שבעל פה,
שכאילו
צריך להקים אותם
נציג, זה
הכל גם, למה זה בא מיתרו? בגלל שעם ישראל נמצא במקום גבוה ונבדל, שהוא צריך את ה... את ה... משהו מלמטה שיראה לו את ה... את ה... איך דברים יכולים לחול למטה. אתה יודע? הוא צריך את הגוי שיראה לו מבחוץ, כן? איך הדברים יחולו על ה... על ה... על המציאות. כי עם ישראל עקרונית רוצה לבוא עם האידיאלים שלו, לא עם ההתממשות שלהם.
בעיה אבל, כי פשיטו מדבר על ההתחלה, זה בעיה של
מושב
הנח, לא?
זה
לא
בעיה של מציאות. משה, יתרו שואל, נכון? מה הוא שואל? מדוע אתה ניצב לבדיך וכל העם עומד עליך מבוקר עד ערב? יתרו שואל, בסדר? אני לא יודע אם פה תמון משהו בא, אולי לכאורה כן, אבל יתרו אומר, שואל שאלה לכאורה טכנית. כן, אתה עומד לבדיך, למה רק אתה שופט והעם כולו ניצב עליך? בסדר, יש פה בעיה, גם אתה וגם העם, כולם סובלים. משה מסביר לו, שאומר לו, אין מה לעשות. אנחנו רוצים לרומם את העם, לקבל את דבר האלוקים, אז זה עובר דרכי.
אז פה כאילו צריך להיות לא מציאותיים, כאילו לא לישון,
לא... כן, משה רבנו לא ישן הרבה יום רבים לילה.
זה לא מסתדר כאילו עם המציאות, בגלל זה הוא בא אליו, הוא אומר לו, מה, איך אתם רוצים כאילו לשעת אלוקים, ופה אתם...
כן.
זה עבודה קשה, שאיפה החיים פה, בעצם. זה לא מסתדר
כאילו
המציאות.
כן, כן.
לא, הבעיה זה, לא, הבעיה זה. שמושה לא ישן, אבל זה
שהרשימו
מקבלים את המשפט שלהם, זה לא
פותר את הבעיות. לא, יתרו לא מדבר על זה, יכול. יכול לבד לך, יתרו אומר, יש פה בעיה, יש פה בעיה, בסדר? כולם עייפים, לכולם אין כוח. בסדר? כולם עובדים קשה. כשמשה מסביר לו, אז הוא אומר לו, אז בואו נחלק את זה. אתה תהיה אחראי על התחום הזה, ואת התחום המעשי, בסדר? איך אפשר לחיות בצורה נכונה ולא להיות עייפים מזה? שהתחום המעשי יהיה יותר מעשי באמת, ולא יהיה, לא כל דבר ירומם לאותו מקום. בסדר? הפרשה שלנו מתחילה בוישמע יתרו, וממשיכה בוישמע משה לכל חותנו. בסדר? שניהם שומעים. וזה בא ללמד אותנו בעצם על שני החלקים של הפרשה, שהגוי יתרו בא ומקבל ממשה, בא ומקבל מעם ישראל, וגם משה מקבל ממנו. בסדר? זאת אומרת, עם ישראל הוא זה שמקבל את התורה, מפיץ את המוסר האלוקי בעולם, הוא בא ונותן לעולם, ואחר כך, אחרי שהדברים חלים בכל העולם, עם ישראל יכול לבוא ולקחת את הדברים ולקבל מהעולם כולו פנימה. הפרשייה מסתיימת, וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו, לכאורה כמו שהוא שילח את אשתו, כן, אחר שילוחיה, כמו שהוא שילח את אשתו, שיכול להיות שהשליחות של אשתו לאיזושהי שגרירה, כן, ציפורה הייתה איזושהי שגרירה בבית יתרו לטובת עם ישראל, לטובת הבנת האמונה באלוקות, ועכשיו יתרו הוא בעצמו הופך להיות איזשהו שליח, איזשהו שגריר של עם ישראל כלפי העולם כולו. זהו.
Sí, de hecho.